שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לשורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע. אני תום שפירה ועמדי לצידי לידי
אני יושב, אתה יודע, כאילו.
כן.
פה אביעד שמיר.
כן.
הפודקאסט הזה מוקלט בזמן אמת. שימו לב, אתם תשימו לב איך בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו מתבגרים בשעה ו-X זמן.
עכשיו שימו לב, בזמן ההקשבה לפודקאסט ובזמן הקלטת הפודקאסט, יש לשמור את הידיים בתוך אזור המושב, יש לשים חגורה ויש לקפל את ה... איך קוראים לדבר הזה?
קיבוץ.
כן, יש לקפל את הקיבוץ. למי שלא מכיר אותנו, או למי שנכנס בפעם הראשונה, הקונספט של הפודקאסט הזה הוא מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים. אחד חדש, כזה שמוקרן על מסכי הקולנוע כרגע.
כן, לא כולל אגב לפני שבועיים, אז כן. לא עשינו את זה.
ואחד ישן.
שמוקרן על מסכי המחשב איפשהו בעולם.
או הטלוויזיה. יש אנשים
שיש להם טלוויזיה. כן, אבל לא תמיד זה מוקרן שם.
או סינמטקים.
גם שם לא תמיד זה מוקרן.
יש אנשים שיש להם סינמטקים. לא הרבה. אגב, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה ביום ההעלאה שלו, ביום חמישי, אז רק שתדעו שעדיין לא מאוחר בשבילכם להזמין כרטיסים להקרנה של חולית של חודורובסקי, ביום שבת ה-13 לתשיעי כחלק מפסטיבל אוטופיה.
ואם היינו חכמים, היינו גם בודקים לפני הקלטה מה מספר הפרק שבו דיברנו על סרט.
44.
אתה בטוח?
לא, אבל זה בסביבו.
זה נשמע כמו מספר טוב כזה. כן, אפשר להשתמש בזה.
זה סרט, טוב, סרט שכבר ביקרנו והיה אחד מהסרטים ששנינו נורא אהבנו.
מומלץ שקודם תראו אותו, אבל כי יש לנו קטע כזה בפודקאסט שאנחנו, יש ספוילרים. זה קיים.
אבל סרט תיעודי.
גם לסרט תיעודי אפשר לעשות ספוילרים.
אוקיי, ואם אתם כבר מזמינים כרטיסים לפסטיבל אוטופיה, תשקלו עליי לבוא לאחת ההרצאות הקצרות שאני מעביר כחלק מהפסטיבל ביום שני או ביום רביעי על כל מיני דברים, באמת.
כנראה קשורים לקומיקס.
לא, האמת לא. אחד על...
ספרות?
אחד על ערפדים וקולנוע, אחד על מוסר וסופרמן, שזה כן קשור לקומיקס, ואחד, אם אתם מעריצי קולנוע, על הייצוג של חופש מול חברה בסוף העולם של אדגר רייט. אגב, סרטים טובים ששווה לראות.
שהיה בפסטיבל בשנה שעברה.
ושעליו גם נתנו ביקורות מאוד חיובית.
ושבחרת אותו בתור סרט השנה שלך.
אכן. אוקיי, ההקשרים נגמרו. אביעד, תן את האזהרה הקבועה שלנו.
כבר נתתי. יהיה ספוילרים ויהיו גם בעיות של זיכרון לטווח קצר.
אכן, אכן.
כמו כן, סטיות מהנושא.
ועם כל ההקדמות הללו, הגיע הזמן לעבור לסרט ראשון שלנו לשבוע. הסרט הזה הוא.
Put the barrier up.
I don't wanna be your hero.
fight. You guys ready to have some fun?
Yeah!
Yeah! Don't worry about it.
Wish we could use the bumpers.
You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers.
We have a new student joining us today.
Hey, dude. Welcome to the suck.
Mom. Have you been partying?
A little bit.
Oh, okay.
What do you want to be, Mason? What do you want to do?
והתבגרות, הידוע גם בשם בולווד, אלא אחד מהקודמים הנדירות אני חושב שבהם השם העברי יותר נכון ומתאים.
כן.
זה השם המקורי.
זה לא קורה בדרך כלל, אבל כן.
במה ריצ'רד לינקלייטר, תסריט. לינקלייטר, הנסיבות נקרא לזה.
אנחנו לא יודעים כמה מהתסריט נכתב מראש וכמה נכתב תוך כדי עשייה.
חברה, אחת מבדיחה, שמי של ריצ'רד לינקלייטר והנסיבות,
זה אחוז של הלהקה. זה לא בדיחה משומשת, היא חדשה בכל פעם מחדש.
ובסרט השחקים אלר קולטריין בתור נייסן אבנס יוניור, איתן הוק בתור נייסן אבנס
סיניור,
פטרישיה ארקט בתור
רובין רייט, בתור רובין רייט היא נראית כמוה,
לא לינקלייטר, הבת של בתור סמנטה,
הבת של
מרקו פרלה בתור ביל ולברד הוקינס בתור ג'יל.
אנחנו לא באמת נצטרך לזכור מי זה מי. אז אני יודע, אני יודע מה התפקידים שהם, אני לא זוכר מי מהם זה ביל ומי זה ג'ים.
אביאל, על מה הסרט התבגרות?
על התבגרות. סרט, זהו, זה סרט שמלווה אותו, נגיד קודם כל, הסרט צולם במשך 12 שנים, מ-2002 ועד 2013, כן, זה לא 2002 פלוס 12 שנים, זה כולל. מהפעם, מהזמן שמייסון הוא ילד בן 7 שחי עם אחותו הגדולה ממנו במעט ואימו הגרושה, הם גרים בטקסס, והסרט למעשה צולם, נקרא לזה בזמן אמת, הוא לא נמשך 12 שנים, אבל כל שנה התכנסו כדי לצלם עוד כמה סצנות, וככה למעשה רואים את השחקן אלן קולטריין אלר? מה זה אלר?
זה השם שלו.
אנחנו רואים את אלר קולטריין ואת נורמלי לינקלייטר מתבגרים מול המצלמה, כשהם עוברים, ההתמקדות היא בעיקר במות של מייסון ג'וניור, שפשוט חווה את גיל ההתבגרות דרך גם השינויים בהרכב המשפחה וגם האמת פשוט דברים שכל מתבגר ממוצע כמעט עובר, אין פה איזה טוויסט הגלתי מיוחד או משהו. מדי פעם האב, שכל בחיית הסרט הוא טיפוס לא כל כך בוגר, לא הכי אחראי, לוקח את הילדים אליו לסוף שבוע או משהו כזה.
זה ניסיון לתאר את החיים של מתבגר אמריקאי, ממוצע נקרא לזה,
זה פחות או יותר מה שזה.
כן, אגב, פטרישיה
ארקט
מתבגרת
למעשה
איתן הוק כנראה
הפעם. לא, אני חושב שסתם בסוף.
כן, אבל זה בבירור בבא. איתן הוק לא בבא. לכן זה חלקנים שלא משתלם
פעם. אבל יש לו סבבה.
זה הפרויקט השני של לינקלייטר, שמאופיין בזה שהוא בעצם מתפרס על המון המון זמן עם אותם שחקנים, טרילוגיית השקיעה שלו, ככה קוראים לזה?
אני קורא לזה בעיקרון שהוא טרילוגיית ציון זמן באירופה.
אוקיי.
כי הראשון היה לפני הזריחה או לפני השקיעה?
לפני השקיעה, לא?
לפני הזריחה לדעתי היה הראשון, ואז לפני השקיעה, ואז לפני חצות. שגם בהם איתן הוק היה מעורב, הוא ולינקלייטר שותפים לעשייה. למעשה, אם לינקלטר היה מת במהלך הצילומים של התבגרות, איתן הוק היה אמור להחליף אותו בתור במים.
לא כזה מבוגר, לינקלטר, לא?
הוא בן 50 משהו.
זה...
וזה לית הביטחון. אתה יודע, אתה מתחייב ל-12 שנים קדימה, לך תדע מה יקרה.
ומה אם איתן הוק היה מת?
זאת שאלה טובה. אני מניח, כן, היא הבאה בתור כנראה. אחרי זה לא עליי לינקלטר.
זה בסוף הילד.
כן.
הילד היה צריך לצלם את עצמו.
זה מצחיק, לא עליי לינקלטר, משחקת את אחותו הגדולה של אלר, זה לא שם.
תקראו מייסון, זה השם של הדמות. סמנ...
הרעיון שסמנת מבוגרת ממייסון למשהו כמו שנתיים, אני חושב.
כן.
במציאות היא גדולה ממנו בכמה חודשים בסך הכל.
היא נראית יותר מבוגרת.
כן.
טוב, בנות מתבגרות, כאילו, יותר מהר בגילאים האלה.
בכל גיל, לדעתי, הן מתבגרות יותר מהר.
אוקיי. אז כן, כשהכריזו על הסרט הזה, רוב הפרסום ורוב הדיבורים התמקדו לא כל כך בסרט עצמו, אלא בגימיק.
כן.
ומה לעשות? כשכל הדיבורים נעים סביב זה, זה גימיק.
זה נשאלה השאלה, לפני הצפייה למעשה. האם זה סרט שיש לו גימיק, או גימיק שיש לו סרט?
מה התשובה?
זה גם וגם, זה משהו באמצע. זה סרט שמבוסס על גימיק, אבל עדיין מנסה להתרחש כסרט.
זה מה שמוזר לי, כי אני מרגש לי שזה גימיק שיש לו סרט, זה כל כך לא גימיקי, שבחלקים של הצפייה אמרתי לעצמי, אוקיי, סרט, חייב לנצל את הגימיק שלך קצת. אתה כל כך ממוצע ורגיל וסטנדרטי. הלו? סרט? סרט? לא.
לא הבנתי אם לינקלטר ניסה לעשות חיים ממוצעים של מתבגר טקסני, או שפשוט יצא לו ככה.
האם אפשר להגיד שזה חיים ממוצעים של מתבגר טקסני שאבא שלך מצביע אובמה? זה ממוצע.
יש גם מצביע אובמה בטקסס.
האמת, זה היה יכול להיות מצחיק לעשות סרט שהוא בכוונה הסרט הממוצע לגמרי, על משפחה הממוצעת שיש לה, אתה יודע, 2.4 ילדים, ובאמת כאילו 0.4 ילד.
בדרך כלל כשעושים את זה, אחד ההורים הוא רוצח.
לא.
או שיש רוצח שמגיע אליהם.
לא, כי הזכרת הקומיקס, בשנות ה-90 למרוול קומיקס, כתבו פרסמי פרסמו את The Generic Comics, שנכתב על ידי רייטר, והוא יר על ידי ארטיסט, אוקיי? והלילה שלו עסקה בגיא, שעשה סטאף.
אתה יודע שאנשים, זה פודקאסט, אי אפשר לראות שאתה עושה מרחאות באוויר.
הם יכולים לשמוע את המרחאות, אני חושב. סתם, זה רעיון, הסרט הגנרי, כאילו, על החיים הגנרי. חברה גנרי. אף אחד לא יראה אותו, אבל נורא ישמחו להגיד שראו אותו, ושזה נורא מרשים.
אני צפיתי בהתבגרות יחד עם מישהי שגדלה בטקסס. אז היא אמרה שהיא מאוד, מאוד התחברה לדברים שמראים שם, שזה ממש, ככה זה לגדול בטקסס. וזה העלה את השאלה. קודם כל, אני לא גדלתי בטקסס, האם זה משפיע על איך שהסרט גורם לי להרגיש? שמבחינתי הוא די שגרתי, ואין בו נוסטלגיה מסוימת או דברים כאלה. ומצד שני, זה גם העלה את השאלה, אוקיי, אז, כאילו, אוקיי, זה נורמלי לטקסס, אבל...
רוב האנשים לא גדלו בטקסס, אז העובדה שזה, היי, תפסתם במדויק את החיים בתקופה מסוימת, בחלק מאוד מסוים של העולם, מה יש לך לעשות מעבר לזה? כי כמה סרטים
ביתיים
של אנשים תופסים
לדעת את הדברים האלה. זה מה שאמרת. אנחנו מקבלים סרט שהוא צולם במשך 12 שנים, אבל בעצם אין שום דבר מיוחד במה שעשו עם הסרט עצמו.
ומאחר ויש קפיצות זמן כדי לתאר את השנים, מאחר וזה לא נמשך 12 שנים, באותה מידה יכולים פשוט להחליף את השחקנים.
היו יכולים, אבל אז אתה יודע, אז לא היו יודעים מזה.
לא, בדיוק, אבל זה היה סתם עוד דרמה של ריצ'רד לינקלייטר, ולינקלייטר הוא במאי שעשה כמה דברים שמבוססים על, נקרא לזה גימיקים.
הוא מה שנקרא במאי ניסיוני.
אבל לא תמיד, הוא יכול פשוט, אתה יודע, כשהוא
רק... עושה סקול אוף רוק, שזה הכי לא גימיקי.
וכשהוא רק התחיל לפני השקיעה, זה לא היה גימיק, אף אחד לא ידע שזה גימיק, זה היה לפני הזריחה, סליחה. זה היה פשוט, הנה סרט.
לא, אני חושב שזה התחיל לפני השקיעה. לא, לפני הזריחה. אתה רואה? זו אותה בעיה שיש לי עם ג'ייסון בורן, אני לא יודע איזה סרט בא לפני...
לא, אבל ג'ייסון בורן זה אשמת המתרגמים לעברית, כאילו.
כן.
זה פשוט אשמתי שלא עשיתי את המחקר ויש לי את הפתקים פה. פתקים? על המחשב?
כן, אתה מדביק אותה על המחשב, אני לא חושב שהבנת איך זה עובד. הקטע עם... אני כן אתן לינקלטר הרבה קרדיט על זה שהוא... זה כן עובד, זה... כן מרגישים את ה... אתה כן מרגיש שאתה רואה ילד מתבגר. יש עקביות בדמויות. יש עקביות סך הכל בעלילה. פשוט אין הרבה עלילה. ואני חושב שהעריכה ממש טובה, כי לקחו חומר מ-12 שנים, והצליחו קודם כל לערוך אותו לבערך שעתיים וחצי, שרק, מבחינתי רק לקראת הסוף הרגשתי שזה קצת נמרח. האמצע עבר מבחינתי בקצב מאוד, מאוד נורמלי ונוח לעיכול. וגם התחושה באמת שכן, אני מרגיש כאילו המייסון וסמנטה וההורים בסוף הסרט, הם אותם האנשים שהיו בתחילת הסרט, רק שהם גדלו.
אגב, אני מסתכל עכשיו על הפילמוגרפיה של לינקלייטר, ויש לו כמה וכמה סרטים שבהחלט אפשר להגדיר אותם, ופשוט זה הסרטים רגילים. הרבה אנשים זוכרים פשוט דברים כמו כמו סלקר, או...
Dazed and Confused זה גם שלו?
Dazed and Confused, כן, ומה שהיה במשך הרבה זמן המזוהה איתו, Waking Life, שזה מי שלא ראה פשוט אסופת סרטונים כסמי פילוסופים שצלמו ב... איך קוראים לזה? מוש?
לא, זה לא, אני לא יודע איך קוראים הטכניקה הזאת. הרעיון הוא שמלבישים על שחקני אמיתיים אנימציה.
כן.
אבל זה לא מושן קפצ'ר.
רוטוסקופים. זה מה שהוא עשה גם בסקנר דארקלי.
כן.
אבל יש לו לדוגמה את Fast Food Nation, שהיה סתם סרט עלילתי. יש לו את Bad News Bears, סרט ילדים שיעורים לסרט בשנות ה-70.
כל אחד צריך להתפרנס גם. תראה, לא מתפרנסים מקולנוע ניסיוני בקלות.
אז אתה יודע, הוא יכול לעשות כמה דברים. זה מוזר לי שהסרט הזה שלכאורה אמור ליפול בצד הניסיוני של הספקטרום שלו, הפך בעצם להיות אחד מהסרטים האלה. כי אם היית אומר לי, זה פשוט סתם סרט דרמה, הייתי אומר, אוקיי, כן. אין פה שום דבר מיוחד.
וזה עולה השאלה גם כמה מהסרט נכתב מראש. זאת אומרת, אם זאת העלילה שהוא התכוון שתהיה, שזה מה שהוא תכנן, אז כן, הוא כנראה ניסה לעשות את ההדגמה לתהליך התבגרות סטנדרטי למדי. יש קצת את האבות החורגים שיש להם הנטייה מוזרה להימשך לאלכוהוליסטים אלימים.
כן.
אבל...
אנחנו יודעים שהבעל השלישי הוא אלכוהוליסט אלים.
אנחנו רואים אותו שותה במרפסת באיזה שתיים בלילה.
זה טקסס, כולם שותים. כן. זה שתיים בלילה, לא?
אבל היא מציינת את זה.
אוקיי, כן.
זאת אומרת, הוא לא, לא, הוא לא אלים כמו השני.
כן.
אבל הוא כן... ככל הנראה נוטה להפריז בשתייה.
וזה העניין, זה היה הרגעים שלוקחים את הסרט לכיוון כל מצלם מבחינת המילה, כאילו, הנה דרמה עליהם שמתמודדת, וזה דווקא היה הרגעים היותר טובים מבחינתי. הרגעים שבהם הסרט היה לגמרי, אתה יודע, דרמה קונבנציונלית. והרגעים שהוא ניסה פשוט ללכול את החיים היו, אוקיי, אני יודע איך החיים נראים, אני חייתי אותם.
יצאו לפעמים דברים ממש טובים, משחק הבייסבול לדעתי זו סצנה מעולה, כי זה משחק אמיתי. איתן הוק באמת ישב שם עם שני הילדים, הם צפו במשחק, ואחד השחקנים עשה הום רן וכל הקהל התלהב. מבחינת הסרט, ההצלחה לתפוס את הרגע הזה בדיוק במשחק שהם היו בו, זה מזל, מזל ממש מוצלח. אבל זה לא מתחבר לשום דבר.
כן. אגב, בוא נדבר קצת על השחקנים, כי כולם חוץ מהילד עושים עבודה ממש טובה, והוא כמו הסרט תקוע במין כזאת בינוניות בעיניי. כאילו, איתן הוק ממש טוב. זה דמות שמתחילה, אתה חושב, מאוד מאוד רדודה, זה האבא הבטלן הזה שלא משלם את הדמי מזונות, ובטח סתם בא לתת לילדים מתנות ולהסניר אותם עליהם, אבל לא.
הוא מתבגר, הוא זה שעובר התבגרות.
כן, דבר ראשון הוא זה שעובר התבגרות, דבר שני, הוא באמת אכפת לו מהילדים, ומהאימא, ויש לו כאילו עומק, ויש לו, אתה יודע, אידיאולוגיה. אנחנו רואים את זה בקטעים שבהם יש את מסע הבחירות שלו ב-2008, והוא... מתעקש לתקוע שלטים של אובמה באמצע טקסס.
כן.
בכל מקום. כולל לגנוב שלטים של...
של מקיין.
כן. שדה אני בטוח אפשר היה לראות בו בשביל הדברים האלה.
כן.
היו יורים בו.
הוא עושה את זה רק עם שאת אחד, והוא שלח את הילדים שיעשו את זה, זה בסדר.
כן. מאוד חוקי. יש לך את האימא, שגם נראית מתחילה בתור אם... והחבותה נגיד, לא במובן הפיזי, במובן של החיים, כאילו, כן. לא תראו לה הרבה ברירה.
היא הופכת לחבותה במובן
כן.
הפיזי.
כן, ואתה מגלה עוד פעם, לא, יש לה רצונות, והיא רודפת אחרי הרצונות שלה, והיא מנסה לשפר את המצב שלה כל הזמן.
זהו, הסצנות, ההורים בסיום, בעיניי, פשוט, הם עברו מסע שהילדים לא עברו.
כן, זה קצת מוזר. זה הרבה יותר מתאים.
זהו, שזה קצת מוזר.
כולם מתבגרים, חוץ מהילד. הילד אתה מרגיש שפשוט קופץ לנסיבות בחיים.
כן, מייסון ג'וניור הוא דמות מאוד מאוד אפורה.
הוא אברי בוי.
כן, הוא פסיבי. הוא נותן דברים לקרות. אומרים לו לעשות משהו, אז גם אם הוא לא אוהב את זה, הוא לא יתעצבן, הוא לא ירים את הכל. הוא פשוט יגיד, אוף, טוב, ואולי אחר כך.
עוד פעם, יכול להיות שהרבה מזה נובע מהשחקן, שזה מה שהילד הזה גדל להיות. יכול להיות. זה לא כל כך שונה ממה שאני גדלתי, אני מניח בו.
תראה, בתחילת הסרט זה נראה דווקא כאילו מנסים לייחד אותו משאר הילדים, להראות שהוא שם אבנים במחדת של המורה כי הוא רוצה להכין כראשי חץ לאוסף שלו. שאתה חושב, אוקיי, זה שונה, זה מיוחד.
כן, זה יגדל את רוצח סדרתי שהוא, אוקיי,
זה יהיה משהו, חיצים. הוא מכין את זה לחיצים שלו. ואז, אתה יודע, הוא מגיע לבית ספר. האבא החורג שלו מאלץ אותו להסתפר לעשות תספורת ממש ספיחס. הוא מגיע לבית ספר חדש עם התספורת הזאת. כמה ילדים ככה עושים לו חלקה, מחליקים את היד על השיער שלו, וילדה בכיתה שולחת לו פתק שהיא אוהבת את התספורת.
וזהו.
זהו, זה לא מתקדם שום דבר. מאוחר יותר הוא נמצא, הוא עוד פעם בבית ספר חדש, בשירותים, שני בריונים נטפלים אליו, וזהו. הם לא מוזכרים יותר, לא קורה שום דבר.
עכשיו, אפשר להגיד שזאת המטרה של הסרט.
והתגובה שלו בשני המקרים היא זהה.
עכשיו, אפשר להגיד שזאת המטרה של הסרט, והעניין הוא שאוקיי, המטרה שלך היא להציג את מה שאתה תופס כחיים כמו שהם, שזה לחיים אין משמעות, זה פשוט דברים שקורים לנו.
אבל להורים קוראים דברים חשובים.
לא, 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 עזוב את זה. גם אם זאת המטרה של הסרט, כשראיתי אנשים מגינים עליו ככה, מה זה עוזר לי בתור הצופה? מה אתה מספר לי הצופה שלא ידעתי קודם מלחיות את החיים שלי בעצמם?
אני לא יודע מה איתך, גיל ההתבגרות שלי היה די משעמם.
אוקיי, אבל יופי, אז ניסית לתפוס משהו נורא משעמם והצלחת.
כן.
בראבו? כאילו, אני, מה אמור להיות התגובה שלי לסרט הזה? מה הוא רוצה להראות לי על החיים, על התבגרות, מה הוא מנסה להגיד לי? יש בו כמה רגעים מאוד נחמדים, הוא מבוים במקצוענות כי ריצ'רד לינקלייטר הוא מקצוען. יש בו שחקנים טובים שעושים את התפקידים שלהם באופן טוב. לורלי לינקלייטר, היא דווקא הילדה שמעניינת אותי. אותה אני רוצה לראות משחקת בעוד דברים אם היא רוצה.
הסיפור זה שריצ'רד לינקלייטר, הוא אומר שהוא לא באמת ליהק אותה, כמו שהיא פשוט שמעה שהוא עושה את הסרט ונורא רצתה להשתתף. ואחרי כמה שנים נמאס לה והיא ביקשה שיהרגו את הדמות שלה, ואז היא חזרה בה.
אוקיי.
היא בפני עצמה דמות מעניינת.
כן, טוב. כשאבא שלך הוא במה היא כל כך אובססיבי, אני מניח שאין לך הרבה ברירה.
כשאבא שלך קורא לך לא רע לי, זה...
מה רע בלא רע?
זה לא רע, זה העניין.
אבל אני פשוט... הסרט הזה, יכול להיות שזה משקל הציפיות, כן? הוא מקבל בלך במקרות חיוביות וכל כך הרבה התלהבות ואני כזה... למה?
אצלי זה דווקא מוריד ציפיות, ביקורות כאלה.
כן, ואתה ציינת את זה בעצמך בביקורת שלך, הגימיק הזה שלכאורה נותן לו את המשקל שלו, הוא בעצם לא כל כך ייחודי, הוא ייחודי בקטע של, זה סרט דרמה אחד ספציפי.
הוא ייחודי בקולנוע.
וגם זה לא כי כבר עברנו את הארי פוטר.
כן, נכון. הייתי צריך לציין את הארי פוטר בביקורת שלי.
כולם ציינו את הארי פוטר פשוט כי הילד הוא קורא את ספר הארי פוטר השני בהתחלה, ואז לקראת הסוף הם הולכים לסיבת השקה לאחד הספרים.
הם אוהבים את הארי פוטר, כי זה דבר אחד שדווקא מאוד אהבתי בהתבגרות, שהם נתנו באמת לדברים שקורים במציאות להשתלב בסרט. זאת אומרת, הארי פוטר היה בדיוק מאוד פופולרי, אז הם הכניסו את זה לעלילה. שירים שהיו חדשים מאותה תקופה, אתה שומע ברקע.
אתה יכול לראות את
הילו,
כל חודם
מסתכל.
אני מניח שזה הילו. זה נראה כמו הילוב.
אין לי מספיק הבנה, אני מודה במשחקי מחשב שיצאו אחרי 1997.
זה צולם, כאילו בזמנים שבהם זה צולם, הם לקחו אובייקטים תרבותיים מהתקופה הזאת. העניין הוא שגם כשמתבגר זה מפסיק, כי זה פתאום האבא שלו מכניס אותו לביטלס, ואז כזה מה שמעניין אותו זה הביטלס. ולא מוזיקה של 2009.
האמת שזה דווקא, אמרתי הרבה דווקא במשפט האחרון.
זה דווקא
אופייני ל... סוף גיל ההתבגרות, שמתחילים כבר להתעניין בדברים יותר ישנים, להבין שהעולם לא התחיל יחד איתך.
לא, כן, העניין הוא שאם אתה עושה את זה ככה, זה קצת הופך את הסצנות המוקדמות ל... אני לא רוצה להגיד גימיקיות, אבל זה סתם, אתה יודע, היי, תראו, זה הדבר הזה שקרה. זה כמו כל סרט שמתרחש היום בשנות ה-80, זה היה חייב להיות כזה, קלטות וידאו, צבי הנינג'ה, רייקן, כן, משהו, כאילו, זה כל כך, היי, הקהל שגדל באותו הזמן, ועכשיו מבוגר, הנה הדברים שעברתם בתור ילדים.
זהו, ריצ'רד לינקלייטר לא מנסה בכוח להכניס דברים כדי לציין את התקופה, הוא פשוט משתמש למה שקיים.
אוקיי, אז כמו שאמרנו, אחרי סרטי הארי פוטר, גם בקולנוע, הקטע הזה של לראות ילד מתבגר, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אבל זה ריאליזם, ואז נגיד לך, כמעט כל סדרת טלוויזיה ששרדה מספיק זמן, שירווה ילדים, כאילו אתה ראית, אתה כבר ראית ילדים מתבגרים על המסך.
נתתי בתור דוגמה את חסרי בושה, שהיא סדרה שחצי מהשחקנים הראשיים בהם קטינים, והם עוברים שם דברים ממש נוראים מבחינת העלילה, אבל חלק מהרעיון זה שאתה רואה אותם ממש מתבגרים מול העיניים. והם עוברים דברים, עוברים חוויות לא פשוטות. אבל גם אתה יודע, זה הולך לדברים כמו דוסון קריק או בברליז 90-10. אמנם, למרות ששם הם השתמשו בשחקנים שכבר עברו את גיל ההתבגרות כדי לגלם מתבגרים. פאוור ריינג'ר לא. הרעיון הוא שמשפחת קוסבי. הילדים מתבגרים לך מול העיניים, ההורים מזדקנים מול העיניים. מוזם דחה, כן, שם זה מאוד שיחקו עם הקטע הזה של ההתבגרות.
אז מה אתה מוסיף לנו?
עריכה.
אוקיי.
עריכה מתוקמת ואת ההתחייבות מראש, זה אני חושב
בספר. אז זה הכל מחוץ לספר, אם אתה לא יודע, זה הכל מחוץ לספר, אם אתה לא יודע, אם אתה לא יודע את זה לפני שאתה יחד להתבגרות, אתה לא יודע כלום.
אם אתה לא יודע את זה מראש, אתה חושב, וואו, הם ממש השקיעו בליהוק של הילדים. אגב, אלר, זה לא שם, אלר קולטריין בגיל 18 ממש דומה לאית'ן הוק. זה מפחיד. ניקסטן גם דומה לאית'ן הוק.
זאת אומרת, שתקופת
הזמן, כן.
אוקיי.
ולמעשה הוא חזר לעבר ל-2002 כדי להרוג את איתן הוק, אבל הוא היה ילד. אז הוא חיכה עד שהוא יהיה מספיק גדול כדי שהוא יוכל לרכוש נשק. ואתה רואה, יש סצנה שבה נותנים לו את הרובה. ולא אומרים לך, אבל מי היחיד במשפחה שלו קיבל את הרובה? הדור של ההורים. מה שאני בעצם אומר זה שהרובה שמופיע במערכה השלישית יראה אחרי הכתוב להיות הסיום. לא, זה לא מהסרטים האלה.
זה היה לא מצחיק, כאילו אף אחד לא עושה את זה אני מניח, אבל אם איבדת בסרט הזה היה
אני לא חושב.
זה לא קרה, אבל זה היה לא
חושב. אני ניק פיור היה מגיע. אנחנו זקוקים לידיים כוחות כמו שלך להתבגר בקצב נורמלי. אנחנו צריכים אזרחים לתרגילים.
אם אני כבר בודה מי אנשים שהגיעים בהם לדעת הסדר הזה, מישהו הזכיר בביקורת על הסדר הזה את הנאום מתוך האדפטיישן של רוברט מגידי, של מי משחק שם את רוברט מגידי?
אני לא יודע.
אני בלקר.
אני לא יודע מי השחק לך.
טוב, יש את האדפטיישן נאום של רוברט מגידי, גורות הסרטאות, שאני מניח לכתב את זה, לא לקרוא את זה ממנו, שבו מי שאומר לו, אני צריך לראות סרט, תסריט על החיים כמו שהם, החיים המשעממים, הרגילים, שבהם כלום לא קורה, ואז רוברט מגידי משתלח בתסריטאי הזה, תגיד, אתה מכיר את החיים האמיתיים? בכל יום קוראים בעולם כך וכך דברים מרגשים, מישהו בוגד במישהו, מישהו מחדש את אהבתו, מישהו מאבד את אהבתו, מישהו נהרג בשביל מישהו, מישהו הורג בשביל החמדנות, כל הזמן הדברים האלה קוראים בעולם האמיתי, אז איך אתה יכול להגיד שעולם האמיתי משעמם? אז עוד פעם, למה?
אם אתה מתבגר בטקסס בשנות ה-2000, העולם שלך לא כזה מרתק.
אבל גם בטקסס, אני בטוח שקרו המון דברים מעניינים בטקסס בשנות
ה-2000. יש שם...
המציאות עוד על כל דמיון, ראית את קפטן פיליפס.
נכון. יש רגע בסרט שהאימא מדברת על זה שהיא רוצה למכור את הבית. למרות שיש לה עבודה קבועה, ולמרות שהילדים כבר יוצאים מהבית, היא מדברת על למכור את הבית, ואני ככה ממקם לעצמי את זה בראש, מבחינת השנה, שזה כנראה סצנה שנמצאת שם בהשראת המשבר הנדלן הגדול שהיה. הם לא אומרים את זה במפורש, ואני חושב שמישהו שיראה את הסרט עוד 10-20 שנה לא יקשר את זה. אבל זה כן איזה רגע כזה שחשבתי, אוקיי, הנה, נותנים למציאות קצת, מתייחסים קצת לזה שהמציאות עצמה היא מעניינת. יש לך, רואים בחדשות דיווחים מהמלחמה בעיראק ואפגניסטן, והאבא מותח ביקורת על זה.
אחד האבות המאמצים של הילדים בסופו של דבר הוא לוחם שעבר באפגניסטן.
כן.
ולא קורה עם זה כלום. הסרט מתרחש בזמן שהנשיא
האפרו... לא, קורה, הוא עובד בתור סוהר.
כן. הנשיא האפרו המקרה הראשון נבחר במהלך הסרט. יש איזה קטע שבו הם שמים שלטים שלו. וזהו.
אני מנחה שפשוט הם לא היו בצילומים בזמן הבחירות עצמם.
לא, אוקיי, אבל...
זה העניין, הם נפגשו רק לכמה ימים. הסרט צולם בסך הכל ב-42 יום. זה 12 שנים, וכל החומר שיש להם הוא צולם במשך 42 יום, שזה ממש לא הרבה. ובכל פעם היו צריכים לתפוס בדיוק את הרגע. זה מאוד לא קל.
אוקיי, אבל זהו, זה מאוד לא קל. אבל אם אתה מסיר את האתגר הזה... אם אתה בא אל הסרט, סתם אני נכנס לראות סרט, אוי, מה יש כלום איזה התבגרות, אני לא יודע על זה כלום, איך אתה תצא מהסרט הזה? על מה היה לנו לדבר על הסרט הזה, אביה, אם היינו מדברים על כל המסביב?
תראה, אם לא הייתי יודע את כל הגימיק שלו, הייתי חושב שזה פשוט סרט סטנדרטי על התבגרות, וכמו שאמרתי, הליהוק מרשים. זה מה שהייתי חושב.
יופי. הפסקול חביב, אני מניח אם אתה אוהב את הדברים האלה.
כן, פסקול חביב. לא, כן הייתי חושב שהם השקיעו בשחזור של כל מיני פרטים.
אגב, למה אתה שפטרישה הרקט הופכת לרובין רייט פן?
כי היא דומה לה בסוף. רובין רייט זה כבר אין פן.
אוקיי. היא דומה לה גם בהתחלה.
היא הייתה נשואה לפיטר פן, ואז הם התגרשו, כי הוא קטין.
אוקיי.
ואז הוא הפך לשון פן. ושכח איך לעוף.
או לבעים.
כן. יש סיכוי שאני מתבלבל בין סרטים, אני לא בטוח.
שון פן יודע לעוף.
הוא טוען שכן.
נשמע מתאים לו. טוב, יש לך משהו להוסיף על התבגרות?
אין לי משהו ממש להוסיף עליו. אני חושב שיש איזשהו ניסיון בסוף למצוא איזה מסר להעביר לקהל. יש פשוט שורה של סצנות ב-20 דקות האחרונות או משהו כזה, שכל אחת מהן כאילו מובילה לאיזו מסקנה על החיים. ומי שאומר את זה תמיד המבוגרים, זה אף פעם לא בא מכיוון הצעירים, ורק ממש בסוף שהם הולכים, כשהוא כבר בקולג' והם הולכים לטייל, מנסים להעביר עוד איזה משהו אחרון שגם הם אומרים, והם לא מצליחים להגיע למסקנה. ואני חושב שפשוט זה קצת מוזר, כאילו, אוקיי, הם ידעו שזו השנה האחרונה של הצילומים, הם ידעו שהם צריכים לסגור את הסרט, אבל למה, אנחנו לא צריכים מסר, אנחנו הבנו כבר שהחיים זה דבר לא פשוט, גיל ההתבגרות זה משהו שכל צופה כמעט בסרט כבר עבר, אני מניח שאנשים שעדיין בגיל ההתבגרות הסרט עצמו פחות יעניין אותם. מעריצות של איתן הוק כבר עברו את גיל ההתבגרות. זה פשוט, זה נראה כאילו נורא מנסה בסופו של דבר כן להביא איזו אמירה, וזה לא קורה. אני חושב שהסרט עצמו, מבחינה טכנית הוא מרשים, מבחינת זה של העריכה והבימוי וכל זה, אני חושב שהם כן הצליחו לגבש את זה למשהו שהוא באופן מאוד מרשים עקבי, אבל הוא לא באמת אומר שום דבר חדש.
אתה יודע מה, אנחנו תקחנו את הסרט די הרבה, אז אני רוצה להגיד משהו לטובתו. כי כשהלכנו לראות אותו, כל אחד בנפרד דיברנו לפני זה וחששנו שאולי זה יהיה עוד עץ החיים. זה לא עץ החיים.
לא.
לא, לא. זה...
אמרתי שהוא עקבי.
כן. הוא לא תצוגת אומנות פלצנית. פלצנית?
בוא לא נכנס את זה, כן.
גם עץ החיים הוא גם פלצני וגם פלצני.
כן.
ומשעמנת. הוא בסדר גמור.
ועץ החיים נחשב ליצירת מופת. שזו אחת מהסיבות שחששתי.
בקרב אנשים
מהתבגרות. מסוימים. חששתי ממנו מראש, כי זה אותם אנשים שאומרים שזה יצירת מופת, אז התבגרות הוא לא הסרט הכי חדשני ומיוחד ששווה להעלות בשבילו את הציפיות, אבל הוא סרט לא רע. פשוט לא מחדש.
הוא עושה אותי סקרן ליצירה הבאה של לינקלייטר.
שהיא תהיה הזדקנות?
יכול להיות.
היא תצולם במשך 50 שנה.
ומה יקרה כשלינקלייטר ימות ואיתן הורק ימות?
אמרו, פטרישה ארקט.
הוא יכול לשמור את הראש שלו בהקפאה והוא יוכל לביים.
יכול להיות, אני לא בטוח מאיפה יהיה לו חמצן, אבל יכול להיות.
הוא יעשה את הסרט הראשון של פיוטרמה, המציאותי.
בזמן אמת.
כן.
1,000 שנה ב... in the making.
טוב, זה היה התבגרות. אנחנו נעבור לסרט השני של השבוע. קלאסיקה, זוכת אוסקרים, חביבת הקהל והמבקרים.
תזה, יש בכך קצת ציניות.
אני לא התלהבתי, כן. אנחנו מדברים על...
Deborah Winger is Emma Greenway Horton.
I got some good news.
What's that?
I'm officially pregnant. If you're not happy for me, I'm gonna get so mad if you're not happy.
Shirley MacLaine is Aurora Greenway, her mother.
Why should I be happy about being a grandmother?
Jack Nicholson is former astronaut Garrett Breedlove.
Wind in the hair, length in the pencil!
They are all coming to terms.
What is it, Mama? You are not special enough to overcome a bad marriage.
Listen to her. She's going crazy.
Emma, your mother boycotted your wedding. She hates your husband, and she only holds you in medium esteem.
Oh, Mama, that's the first time I stopped hugging first.
How is your life going to get better if you keep having children with that man? What miracle is going to come along to rescue you?
Wait over by the car, honey.
No, come on.
Wait over by the car, honey.
But I want...
Wait over by the car, honey. Now! Now! Now!
תנאים של חיבה.
כן. המאזינים בני ה-50 פלוס שביניכם הרגע נהנחו ב... אושר. השאר קיימים.
הבמאי הוא ג'יימס אל ברוקס, שכתב גם את התסריט על פי ספרו של לארי מקארתי, ואם אתם בני 60 פלוס, כן, חומוש שאני אזכיר שזה היה בחוש כתב את יונה בודדה. ואת סטריטס אוף לארדו. בסרט משחקים שירלי מקליין, דברה ווינגר, ג'ק ניקולסון, ג'ף דניאלס, ג'ון לידגו, ודני דוויטו מסיבה כלשהי.
דני דוויטו.
מבטא... שאמור להיות רומי?
אני לא בטוח. דני דוויטו, בתקופה הזאת הוא עדיין לא היה כל כך מפורסם, אבל הוא התחיל להיות. הוא מופיע בקן הקוקייה בתפקיד אילם. שזה כמה שנים לפני.
התפקיד אילם יותר טוב מהמבטא שלו בסרט הזה. טוב, אביעד, אני אתן לך לספר מה זה תנאים של חיבה שוב.
ובכן, למה אתה לא רוצה?
כן, לא, זה תנאים של חיבה, אביעד. אין לי שום חיבה.
כמה פעמים ראית אותו?
פעם אחת.
אוקיי.
ארוכה.
אני ראיתי אותו פעמיים פשוט.
אתה בחרת אותו, יש לציין.
נכון, ואני גם אסביר למה.
בסדר.
תנאים של חיבה מתרחש בטקסס, קודם כל. זה כבר נקודה דמיון שהאמת שאני לא זכרתי אותה. הוא עוסק בהתפתחות של משפחה לאורך מספר שנים. במקרה הזה, המוקד של המשפחה הזו אם נוירוטית וביתה שכבר מבוגרת. האם הנוירוטית כל החיים הייתה נורא לוחצת ולא נתנה לבת שלה להיות, לעשות דברים בעצמה. והבת, כשהיא כבר גדולה, רוצה להתחתן עם אהוב ליבה, שכמובן האם לא אוהבת אותו. והסרט מראה לאורך השנים איך שתי האנשים האלה, איך החיים שלהן מתקדמים, כשהן קצת מתרחקות אחת מהשנייה. האם... יש לה הרבה מחזרים, שוקלת, שוקלת להיות עם האסטרונאוט המזדקן שעבר על הבית ליד. ג'ק ניקולסון.
אסטרונאוט גרט ברידלוב.
כן.
שזה כל כך שם שרואים שנכתב בשביל ספר ושלא קיים לבן אדם בעולם האמיתי.
וג'ק ניקולסון מגלם אותו. זה מה שצריך לדעת על הדמות.
כן. ג'ק ניקולסון שהוא ישן. הוא הרבה פחות פרוע מבדרך כלל.
אני חושב שזה בכוונה.
אוקיי, בסדר.
והבת בינתיים מנהלת חיי נישואים, יש לה ילדים, היא חושדת בבעל שבוגד בה, היא בעצמה שוקלת לנהל רומן. לקראת הסוף אפילו יש עוד התפתחויות. העניין, הסיבה שבחרתי את הסרט הזה זה כי כמו התבגרות הוא גם מלווה תהליך שמשפחה עוברת לאורך שנים. ההבדל הוא שבניגוד להתבגרות, קודם כל הוא לא צולם בזמן אמת, אלא הכל צולם כשהשחקנים באותו גיל. ודבר שני, בניגוד להתבגרות, פה כן יש עלילה. יש התרחשויות שקשורות אחת לשנייה, זה לא שעוברים כל הזמן פשוט מסמנים וי על משהו ועוברים לסצנה הבאה, אלא קורה משהו, בהמשך עוד התייחסו אליו. עכשיו, למה לא אהבת את הסרט?
כי הוא היה משעמם.
רק
זה? דבר ראשון, כי הוא, אתה יודע, יש לי, אני מודה, אני בחור שגדל על טרש ופופ קלצ'ר וג'אנק ומה שלא יהיה, אם בסרטים שלי לא בועטים במישהו, או יורים במישהו, מפוצצים מישהו, אם זה רק דרמה, אז זאת תהיה דרמה ממש ממש טובה, אני לא חושב שהסרט מגיע לרמה הזאת של דרמה טובה. ודבר שני, אי אפשר להתחבר לשום דבר שקורה בלילה, כי כל הזמן קופצת, וכל הזמן צריכים להשלים לך את מה אתה אמור להרגיש. דבר ראשון, המוזיקה, הפסקול של הסרט הוא היום ונוראי. אתם מכירים את ה... לא סיטקומים אמיתיים, פרודית על סיטקומים שיש בנגיד הסימפסונס או בפמילי גיא, שבו אתה יודע שמישהו אמור להרגיש עצוב כי יש כזה ברקע אתה? לא.
מה שהזכרת את הסימפסונס, כי ג'יימס אל ברוקס הוא אחד המפיקים והיצרים של הסדרה.
כן.
הקרדיט שלו מופיע...
כן.
אני מסכים, הפסקול של הסרט פשוט... מתנפל עליך.
כן. ודבר שני, כל כמה זמן הסרט קופץ לאיזה נושא חדש, ומצפה שתרגיש נורא נורא מחובר לנושא הזה, אבל אני לא יכול להתחבר לכלום, כי הוא כל הזמן קופץ, מדמות לדמות, משנה לשנה, כאילו, אתה אומר שאתה יודע, אתה מתחיל בפרולוג ארוך עליך, האמא נורא נורא שטנטנית, זה מועבר לך בדיוק בסצנה אחת.
וחצי.
כן, ואז אתה יודע, הילדה כמה מבוגרת, ואז היא מתחתנת, ואז אומרים, ואז יש עוד קפיצה לעתיד, ואז כזה, אמא שלך אפילו לא באה לחתונה שלך, אתה לא רוצה להראות לנו את זה?
לא, הראו לנו, הראו למה היא לא באה. לא הראו את החתונה עצמה.
כן, תראה לנו משהו, אבל לא, אתה כל הזמן מסביר, אתה כל הזמן אומר לי מה קרה, מה יקרה, מה הולך לקרות במקום להראות.
אני לא קראתי את הספר, אז אני לא יודע איך זה שם, אבל התחושה שלי הייתה שהם מאוד ניסו, זה כמו שעוד פעם נשווה להארי פוטר, כמו שהשימו את שני הסרטים הראשונים של הארי פוטר, שמאוד ניסו להספיק כמה שיותר אירועים במסגרת הזמן של הסרט, במקום לתרגם את זה לגמרי לשפה קולנועית.
עכשיו, הספר, שגם כן לא קראתי, אבל קראתי עליו, הבנתי שהוא סאגה בינדורית, שיש הרבה כאלה בספרים. וזה יכול לעבוד בספר, כי לסופר יש שליטה באורך של הלילה, שאתה רוצה להוציא ספר של 600 דפים, בבקשה, אתה רוצה להפוך את זה לטרילוגיה של ספרים של 600 עמודים כל אחד, אתה יכול, במיוחד אם אתה סופר מצליח ומפורסם כבר כמו שמכרתי היה, אבל לתסריטאי אין את ההזדמנות הזאת, אלא אם אתה הולך לעשות טרילוגיה של סרטי דרמה, שזה לא כל כך נפוץ.
ועם זאת חשוב לציין שהסרט הזה, תנאים של חיבה מאוד הצליח כשהוא יצא.
הוא עדיין מאוד אהוב, כאילו.
כן, הוא זכה באוסקר הסרט הטוב ביותר, זה לא סתם. למרות שאני חייב לציין שהתחרות באותה שנה הייתה לא איי-איי-איי.
היה שם דרייט-סטאף.
כן, דרייט-סטאף. לא, דרייט-סטאף. סטף זה כי מישהו, אוקיי, זה אחד התרגומים היותר גרועים, כי בעברית The Right Stuff נקרא הצוות המובחר, כנראה כי מישהו פשוט לא ידע שסטף וסטף אלה מילים שנכתבו בצורה שונה.
טוב, אחרי זה שיקול הזה, החומר הטוב?
נגיד.
הטובים לטייץ?
או, זה טוב.
נשמע כמו קומדיה.
אבל זה עדיין מוצלח. 1983 באופן כללי, שנה שאומנה מאוד חשובה לי כי אני נולדתי בה, אז היא חשובה לכולם.
אוקיי.
אבל שנה לא חלשה, לא חזקה לקולנוע.
עובדה היסטורית, זה היה הסרט השני הכי רווחי באותה שנה, אחרי שובו של הג'די.
זה ידוע.
מעל פלשדנס,
שזה די...
מעל לאוקטופוסי.
כן?
מעל לוור גיימס. וור גיימס יצא באותה שנה.
אני עשיתי, בדקתי פעם מה הסרטים האהובים עליי מאותה שנה. טעם החיים של מונטי פייתון, זה הסרט האהוב עליי מהשנה הזאת. ואחריו נורא התקשיתי למצוא עוד סרט שאני באמת אוהב.
היה עוד סרט של אריה מזוהם.
כבר לא ראיתי את השלב הזה.
ווור גיימס, קלאסיקה של ילדים בגיל מסוים.
כן, אני צריך להשלים את זה.
אוקיי.
העניין בתנאים של חיבה שזה סרט שהוא מאוד, הוא מאוד סוף תקופה כזאת מבחינת הקולנוע. בין השאר הפסקול שמתנפל עליך, וגם השילוב הזה בין דרמות שונות שבאות אחת לשנייה בעלילה, זה משהו שהיה יותר נפוץ לפני 30 שנה מאשר היום. הייתה מין נטייה כזאת.
דרמות המתעלבות חזרו לאופנה בגדול אחרי קריאה שאני חושב,
לא? לא.
זה סוג אחר שאתה קורא לזה,
הדרמות, הסיפורים הקצרים. אני לא מתכוון לסיפורים שמשתלבים אחד בשני, אלא לסיפור אחד שכל מיני דרמות נכנסות אליו.
כן.
זה משהו שהיה מאוד אופייני לתקופה. בעיניי, תראה, אני לא חושב שהסרט גרוע. אני לא חושב שהוא טוב במיוחד, אבל קודם כל זכרתי אותו כיותר משעמם ממה שהוא היה בצפייה חוזרת. וגם, לא יודע, זה לא שהוא... זה לא שהקפיצות בזמן הן לא מפריעות. הן מונעות הרבה פעמים מתחברות לדמויות ולמה שקורה. אבל אני כן הרגשתי שהוא מנסה, הוא יודע מה הוא רוצה. שזה כן.
אוקיי.
הוא יודע מה הוא רוצה לומר.
אני מקבל את זה, אבל הוא לא מבין שהוא לא הרומן, ואני מצטער. אני יכול לדמיין איך העלילה של הספר... עובדת טוב בתור רומן.
יש סצנה אחת שאני חושב שהיא עובדת טוב דווקא כסרט. ואגב, רוג'ר איברט ציין את זה פעם. הסצנה שבה יום ההולדת של אורורה, האם, הבוגרת, שאותה מגיימת שירלי מקליין, היא בת 50 לטענתה. ומי שחוגג איתה זה המחזרים שלה. פשוט אוסף של גברים... בני 50 פלוס עם כסף שמנסים להשיג את השלב הבא בחיים. שאני דוויטו בתקליד מישהו שפשוט מסור אליה. ואת הרופא שלה שטוען בתוקף שהיא לא יכולה להיות בת 50, היא חייבת יותר מבוגרת. והיא פשוט יוצאת מהבית באמצע הארוחה כי היא לא יכולה עם כל ה... הטירוף הזה סביבה, כל הדברים האלה שכל מה שאכפת להם זה רק להשיג אותה. והדבר שהיא עושה לה פשוט הולכת לשכן האסטרונאוט שהתחיל איתה לפני כמה שנים ואומרת לו כן על ההצעה מאז. זו סצנה שאני מאוד אהבתי כי אני חושב שהיא עשויה טוב, יש לה קצב נכון, ואני חושב שזו גם סצנה שמרשה לעצמה לקחת דמות שכל הזמן נורא סגורה ונורא מנסה לשלוט בהכל, והיא מראה איך הניסיון להיות תמיד בשליטה משתלב עם העובדה שהיא פשוט מאבדת כיוון. היא מבינה שהחיים שלו איך שהיא רצתה.
אני מוכן לקבל את הסצנות של אותו דרמת הסצנה. הקטע שהוא אמה רודפת אחרי...
אמה זו הבת? אמה זו הבת?
רודפת אחרי האישה שבאה לה בגן ביתה. הבעלה של דניאל. היא מתינו בגלל אחרי שהיא רודפת אחרי כמה זמן בבית. אל תכריך את זה בחריך, אני פעוטה, אז היא יוצאת. זה חביב, אבל עוד פעם, אני לא מרגיש לי מתחרר לכלום. הידיים שמחיני את כל הדברים האלה, היא מתחרק. והסוף של הפרק כל כך דרמה בעיונית. אני מצטער לך, יכול להיות שזה היה קורה בשנות ה-80, אבל...
אני לא חושב שזה היה קורה בשנות ה-80, אני חושב שזה קורה. זה דבר שהיה מאוד שונה משאר הסרט, שפתאום הם מגישו הרבה זמן לדבר אחד. לקפיצות שפיצות עם המחלה שלה. אבל זה שזה העניין שהם מטפלים בו. בניגול לשאר הסרט, שכל הזמן קופץ מעניין לעניין, זה... טיפה מוזר. זה כאילו עברנו סרט אחר פתאום. והילד, הילד הגדול של מה ששונא אותה, ולא אומרים לנו למה. והוא ילד ממש מעצבן. אני משוכנע שאיפשהו בקולנוע כשהשיבור הזה הם נראים.
כן,
היי,
מכים
לי
ילדים קטנים,
שיש להם הרגע
נרגע,
זאת התגובה המוריד. לא, אז זה מה שהם עדיין חברים. אה, היא גוססת.
לא,
אולי איך לפחות בחיזרים, יפחות
להיות
סטארלו. אולי.
זה הכרוזות שהם חכתבו
להיות מעניין. אולי איך לפחות. אולי שומע מהרקס הזה פשוט המשך לנהיג חיפה, כן.
מתאימה, והילד הזה גם
במבנת
אקסטרנים. נכון,
הנה, אתה רואה. עכשיו הכל
יסתדר. הוא הירק הפריל ולגרעי
את זה הגיוני לחלוטין, וסבתא שלו יש לה כוחות על, אז זה הגיוני.
כן, השחקנים. ג'ון ליטגו הוא מעניין מבחינתי, כי אני תמיד, לא יודע, אולי בגלל שראית אותו לראשונה במפגשים מהסוג האישי, הוא התגבר בעיניי לנצח בזור מישהו שממש ממש טוב בלשחק שמוקי. ממש ממש טוב בזה, והוא היה גם שמוק, לא שמוק, אבא גרוע מאוד בקינסקי. הוא ממש ממש טוב לשחק את החבר'ה הרעים האלה שהם לא evil bad guys, פשוט
אנחנו שוב מתחברים לזה שלא ראית את כוכב הקופים המרד, ששם הוא משחק, שם הוא משחק דווקא דמות חיובית, ודעתי הוא מצוין שם.
אבל ראיתי, הוא היה בהרי ואנדרסון, לא?
כן, אבל זה לא,
ראיתי אותו בהרי ואנדרסון,
אף אחד לא שיחק שם.
ושם יש אותו עם קוף.
כן, בהרי ואנדרסון אף אחד לא באמת שיחק, זה היה פשוט אנשים שמגיבים לבן אדם בתלבושת של ביגפוט. ג'ון ליטגו בעיניי הוא אחד מהשחקנים הכי מפוספסים, כי פשוט לא מתייחסים אליו מספיק. אני חושב שהוא שחקן מצוין, גם כשהוא מגלם דמות חיובית וגם כשהוא מגלם מניאק. הוא שנה לפני או אחרי תנאים של חיבה, הוא היה מועמד לאוסר גם על העולם על פי גרפ, שהוא אחד הסרטים השנואים עליי, ועדיין אני חושב שהוא הדבר היחיד שהיה טוב בסרט.
כן, כמה שנים אחרי זה אזור הנמדומים הסרט.
כן.
לקטין ומטוס.
הוא היה בהפקה של הולמרק לדון קיחוטה, גם שם הוא היה מעולה.
כן, וזה ההפקה של הולמרק.
כן.
להיות טוב בהפקה של הולמרק זה הרבה עבודה, והשחקן צריך
טוב, היה
לעשות
לו,
מעל ומעבר.
היה לו את בוב הוסקינס לידו, ואני תמיד טוען כשיש לך את בוב הוסקינס לידך, הוא מעלה את הרמה של כולם.
גם נכון. איך היו להם כאלה הפקות גרועות עם כל כך הרבה שחקנים טובים? היה להם את מובי דיק עם פטריק סטוארט, וזה היה היום ונורא.
זה פשוט מאוד. הם ערוץ לכל המשפחה.
אוקיי.
כמו שמרלין שלהם ממש טוב.
אני מוכן לקבל את זה, זה בטח יותר טוב ממרלין הסדרה של הבריטית.
אולי.
אולי.
תנאים של חיבה, אם נחזור לנושא.
שחקנים אחרים, ג'ף דניאלס?
אף פעם לא החזקתי ממנו כל כך כשחקן.
לא,
הוא עושה פה את הדמות הקבועה שלו, הטיפוס שבטוח שהוא בסדר. תראה, זו אותה דמות שהוא עשה בפלזנטוויל ובספיד ובדאם אנד דאמר. יש לו רק דמות אחת.
דאם אנד דאמר מקבל המשך השנה,
זה כבר סרט שלישי.
המשך רשמי.
זה דאמר אנד דאמר?
כן, זה... למה?
כי הראשון הצליח.
אבל בוא נדבר על בכל
זאת השחקנים. השחקניות יותר משמעותיות אפילו.
כן, שירלי מקליין.
תמיד אהבתי אותה.
מה היא עשתה מפורסם חוץ מזה?
הדירה.
אוקיי. זה נשמע.
כן. שירלי מקליין שחקנית מעולה בעיניי. היא הייתה בכמה סרטים של בילי וולדר אגב. ודברה ווינגר לעומת זאת, לא באמת עשתה שום דבר שראיתי חוץ מתנאים של חיבה.
אין לי כל כך מה להגיד על זה.
היא הייתה פעם בפסטיבל ירושלים, אני חושב, זה מה שאני זוכר לגביה.
אתה רוצה שאני אחפש את הפילמוגרפיה של דברה ווינגר, נראה?
אתה יכול, אבל לא תמצא שם משהו מעניין.
נראה אם טעינו, לא יודע.
היא הייתה מועמדת לאוסקר 3 פעמים, ורק אחת מהן לסרט ששמעתי עליו.
או, הנה לך. היא הייתה בסדרה הטלוויזיה של וונדר וומן, שנות ה-70.
היה דבר כזה? היה דבר כזה?
לינדה קארטר.
זה היה זאת, וואו.
כן, היא לא הייתה
וונדר
גרל, היא הייתה וונדר גרל, היא הייתה סיידקיק של לינדה קארטר.
התחלה טובה לקריירה. שמע, ריין גוסלינג התחיל בתור הרקולס הצעיר.
היא הופיעה ב-The Warriors, שזה סרט שאני נורא אוהב.
סרט קאלט, שאני לא ראיתי.
בתור Uncredited, שזה הייתה תפקיד מצוין.
כן, Uncredited עושה המון תפקידים.
קצין וג'נטלמן.
אז זה הייתה מועמדת לאוסקר.
זהו באמת, אתה צודק. אין פה הרבה דברים ש...
זה כאילו, תנאים של חיבה היה אמור להפוך אותה לכוכבת, וזה לא קרה. שירלי מקלין לעומת זאת, התקמבקה בזכות הסרט הזה. לא שהיא עשתה ממש משהו רציני אחרי זה, אבל עדיין. העובדה היא שיותר אנשים היום זוכים מזאת שירלי מקלין מאשר מזאת דבר ווינגר.
אלא אם אתן מעריצות קצין וג'נטלמן.
כן.
הייתי אומר מעריצים, אבל מי אנחנו עובדים?
ריצ'רד גיר.
מה עם ריצ'רד גיר?
הוא היה שם, לא?
הוא מעריץ של הסרט?
כנראה.
אני חושב שהוא מעריץ לשכוח אותו. או אגב, שחקנים שנהיו יותר טובים בגלם שמוקים כשהקריירה שלהם התקדמה.
אכן, ריצ'רד גיר צריך להתמקד בגילום שמוקים, זה הדבר שהוא טוב בו.
מה?
כן.
אתה יכול להסביר למה הסרט התקבל בכזאת אהבה, כאילו, גם פופולרית מצד המבקרים וגם פופולרית מצד הקהל, זה לא דברים שהרבה פעמים מתחברים.
תראה, פעם בכמה זמן מגיע סרט שפשוט נוגע בדיוק במכנה המשותף לא הנמוך ביותר, אלא...
הבינוני ביותר?
משהו כזה. יש לך מדי פעם איזה נאום...
זה השם של הפרק, המכנה המשותף הבינוני ביותר.
תרשום. אתה יודע, מדי פעם מגיע לך איזה נאום המלך כזה, או... לא יודע...
או נאום המלך.
זהו, נאום המלך הוא דוגמה
בין... נער יחידות ממומי כזה.
כן, נפלאות התבונה. יש סרטים שפשוט איכשהו... הם לא אמורים להצליח ביקורתית, אבל הם מצליחים, והקהל פשוט שותף לאותן תחושות. תנאים של חיבה הוא סרט שהצליח, אולי זה בגלל באמת שבאותה תקופה היה בו איזה משהו חריג, אבל הוא איך שהוא פשוט הצליח לקלוע לכמה אנשים.
אני חושב שעוד זוכרים אותו, כאילו מעבר...
יש אנשים שעדיין אוהבים אותו.
כן, מעבר אנשים שגדול, אני חושב שזה סרט שקהל מודרני יותר, שלא חייב לצפות בסרט קלאסי כל שבוע, מעצם תחביבו יחפש אותו?
לא באופן פעיל, אבל אתה יודע,
יש הרבה משנים שנחיקו וזהו. אנשים תמיד יחזרו אל הסרטים של היצ'קוק, אל הטוב הרע והמכוער, אל וואטאבר. אנשים יחזרו לתנאים של חיבה.
תראה, ג'יימס אל ברוקס, הוא לא עשה הרבה סרטים. זה הסרט הראשון שהוא ביים.
הוא מפיק בעיקר.
זהו, הוא עשה... הוא ביים שני הסרטים האחרים שלו שמפורסמים זה משדרים חדשות והכי טוב שיש. שמדעתי שניהם בהחלט התקדמות מבחינתו, והוא גם הפיק את ג'רי מגווייר. שהוא גם אחלה סרט, אבל יש איזה משהו משותף לכל הסרטים האלה. בכולם יש לך את החיפוש אחרי קהל. בכולם הסרטים לא מעיזים ללכת רחוק מדי, למרות שהם עוסקים במשהו לא נעים. בין אם זה סרטן בתנאים של חיבה או סכיזופרניה בהכי טוב שיש או נקרא לזה קפיטליזם דורסני ומשדרים חדשות
זה היה די
כן, הוא סרט לדעתי הוא סרט שלא מוערך מספיק
היה די הוא
היה די וזה משהו שגם תנאים של חיבה מתאפיין בו ניסיון אמנם לעסוק במשהו שקשה לאנשים לדבר עליו באופן כללי, אבל לתת להם את זה בעטיפה נוחה יחסית. עם שחקנים סימפטיים, עם עלילה לא חדשנית מדי, הכי טוב שיש הוא סרט שאני באמת אוהב, הוא בסופו של דבר מתמקד בסיפור אהבה. הוא לא מתמקד במה זה להיות סכיזופרן, אלא הנה בן אדם שיש לו... קושי מסוים בסיפור אהבה. משדרים חדשות, בסופו של דבר, פחות מתמקד בתחרות על הרייטינג ויותר באנשים שנמצאים באותו מקום עבודה ועל התפקידים החברתיים שלהם.
משדרים חדשות זה כמו חדר חדשות רק. לא, כמו חדר חדשות.
כמו רשת שידור רק בלי הסתירה.
זה בכלל לא דומה.
כן. אם משדרים חדשות היה יוצא היום, היינו מדברים עליו.
סליחה, ממשיך את אותו תפקיד. גם ג'ק ניקולסון משחק בשני הסרטים האלה.
במשדרים חדשות, ג'ק ניקולסון ממשיך את אותו תפקיד מהשנות ה-60.
לא, כי זה ג'ק ניקולסון הנחמד. לרוב ג'ק ניקולסון זה הפסיכופת הרצחני שאתה לא רוצה להתקרב אליו. זה לא משנה אם הוא הג'וקר או המאפיונר מהשתולים, או הבחור מניצוץ, כאילו. ובסרטים האלה לא, זה... הנה ג'ק ניקולסון החמוד, זה שהסבתא שלך אוהבת.
כן, הסבתא שלך אוהבת אותו.
זה כל כך מוזר לראות אותו בתפקיד הזה.
הסבתא שלך מדברת על סקס עם ג'ק ניקולסון.
זה לא הולך להיות השם של הפרק הזה.
לא, כבר יש שם.
היית רוצה?
לא.
טוב, אין לי מה להוסיף על תנאים של חיבה, חוץ מהעובדה שאין לי חיבה עליו באמת סרט.
בשום תנאי?
לא, הוא בסדר, אתה יודע, אם התבגרות הוא בסדר פלוס, אז זה בסדר מינוס. אבל אם לא הייתי צריך לראות אותו בשביל הפודקאסט, הייתי מפסיק אחרי 10 דקות הראשונות, ולא מרגיש שהפסדתי כלום.
אתה אומר שהוא לא די.
לא, הוא ממש לא די.
אני זכרתי אותו כפחות טוב, נגיד, זה ככה, ראיתי אותו לפני עשור משהו כזה פעם ראשונה, לא התלהבתי, למרות שגם אז חשבתי, יש סצנות טובות, אבל לא התלהבתי מהסך הכל, ראיתי אותו עוד פעם לקראת ההקלטה, ואמרתי, לא, הוא בסדר, כאילו, אוקיי, לא מחדש, לא שום דבר מיוחד, אבל אני יכול לשבת ולבהות במשך שעתיים בדבר הזה.
אוקיי, אז אנחנו מסיימים שני סרטים עם ייי, הם קיימים.
כן?
כן, זה בהחלט.
שמע, אחד מהם זכה באוסקר והשני עוד יזכה בהרבה פרסים.
כן. אז ההמלצה שלנו לשני הסרטים הללו זה לכו לראות את חודשו חודרובסקי ביום שבת הקרוב
בפסטיבל אוטופיה.
בפסטיבל אוטופיה.
כדאי שתזכור את השם.
כן, ואם אתם מאזינים לזה בעתיד הרחוק, שבו אפשר להוריד סרטים ישירות אל המוח ולחוות אותם תוך שנייה אחת, אז תעשו דאונלוד אפ לחולית של חודרובסקי.
ואז תמותו.
איך החיים בעתיד הרחוק שלכם? אתם מאזינים.
אתה יודע שברגע שהם הורידו למוח את חולית של חודרובסקי, זהו, הם לא יכולים להגיב יותר. הם נכנסים למצב קטטוני.
אולי בעתיד הם כל כך מתקדמים שהם יכולים להציץ לתוך מימדים אחרים, והם יכולים להוריד משם סרטים?
המוח של חודרובסקי זה מימד אחר.
לא, הם יכולים לראות לקו זמן אחר שבו חולית של חודרובסקי באמת התקיים, ואז הם רואים אותו.
ייצור, דיברנו על שני סרטים, ואנחנו ממליצים על סרט שכבר דיברנו עליו.
ואז אני הייתי, עד חולית של חודרובסקי, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ותראו סרטים טובים.
The man to pour the coffee and he fills it only halfway and before I even argue he is looking out the window at somebody coming in It is always nice to see you says the man behind the counter to the woman come in she is shaking her umbrella and I look the other way as they are kissing their hellos and I'm pretending not to see them and instead I pour the milk I open up the paper there's a story of an actor who had died while he was drinking was no one I had heard of and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me and so I raise my head She does not really see me cause she sees her own reflection and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt and while she's straightening her stockings her hair has gotten wet the morning as I'm listening
to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice.